ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אמרנו שאמונה לא עוסקת בידיעה היסודית שאנחנו נקרא לה אמת. יש אמת ויש אמונה. אמת הם הידיעות הבסיסיות שעליהם אנחנו משתתים, אמונת תורה מן השמיים, כל הדברים שאפשר להוכיח אותם באופן ודאי, הם לא קשורים למערכת שנקראת אמונה, אלא אמת. אחרי שיש דברים מאומתים, כעת יש עבודת האמון. למה? כי הקושי הוא, אמרנו, בסגירת הפער שבין האמת לבין המציאות. אם האמת היא כל כך מוחלטת, אז למה היא לא נראית כל כך? למה היא לא עקבית? למה היא לא ניכרת? לפעמים, כמובן שהשאלות הן חריגות, אבל כלפי אמת מוחלטת, אז גם חריגה חד פעמית היא נחשבת, לכאורה לדבר שהוא מאתגר אותנו, שהוא גורם לנו, שהלב שלנו נחלש. אז את זה התורה ציוותה אותנו בידתיים ושבותיי לבביך, שנלמד את כל הלימודים המצרכים עד שהלב שלנו יעמוד איתן ולא ייבהל ולא יפחד בגלל כל הניגודים שלכאורה קיימים. כי הניגודים האלו יש להם מהלכים, יש להם מהלכים שמסבירים איך ועדת חריגים עובדת כדי לקדם את המטרה היחידה שחייבת להיות. מובן בינתיים, מובן העקרונות שדיברנו, רק חזרנו לעקרון שחילקנו בין המושג אמת למושג אמונה. שאמת היא והעקרונות המוחלטים שלא תלויים ביחסי האמון שלנו, אלא רק בבירור הידיעות שאדם צריך לרכוש אותן. אדם שלא יודע, הוא לא יודע. אדם יכול לערער על תורה מן השמיים, בזמן שזו שאלה מאוד ממש ילדותית. חסר לך נתונים בסיסיים. אז תלמד, תדע. כמו שאדם לא יודע שיש יבשת אמריקה בעולם. אתה לא יודע, תדע, תלמד, תדע. זה לא שייך להגיד אני מאמין שיש אמריקה, נכון? אף אדם חכם לא ידבר ככה. שאלו אותך, היית שם? אז למה אתה אומר שיש אמריקה? אומר, אני, ליבי אומר לי, אני מאמין, התחברתי לזה. אדם טיפש ככה ידבר. אדם חכם אומר, יש לי מספיק מידע בטוח שיש יבשת אמריקה בעולם. למה? ננסה לפתוח, להוכיח את התורה, להוכיח מן השמיים. אפשר להוכיח יותר בקלות מאשר להוכיח שאמריקה קיימת. כן.
לא יודע מה מקור של הדברים, אבל אומרים בשם מארי שאי אפשר להאמין בקדוש ברוך הוא ללא אמונה.
קודם כל, שאומרים לך משהו, תגיד איפה זה כתוב.
אמרו לך בפנים. בספר, אני לא זוכר.
הרבה דברים נאמרים. כל דבר שאנשים רוצים להגיד אומרים בשם הספרים הקדושים, ואז הכל מסודר. ספרים הקדושים. איך אתה יודע עם מי אתה מדבר, ואתה יודע, אנחנו רוצים. וחוץ מזה, גם אם נמצא את זה בארי, זה לא ייתכן שלזה הוא יתכווה. הקדוש ברוך הוא, הרגע עמדנו לפני הר סיני, יציאת מצרים, והוכיח לנו את כל האמיתויות שלו, הוא לא השאיר לנו שום דבר במקום שאפשר לערער על האמיתות שלו.
אבל יכול להיות שכאילו, הכוונה ש... איך שהעולם, מהעולם עצמו, מהעולם הזה, לולא התורה, כאילו, אי אפשר להגיע.
אברהם אבינו הגיע רק להישגים מאוד קלה, מאוד מעטים לפני שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בנבואה. הוא רק הסיק שעבודה זרה היא שקר, יותר מזה הוא לא יכול היה להסיק. הוא הבין שחייבת להיות תכלית בלתי ידועה, אבל הוא לא ניחש אותה אפילו.
האמת זה גם התפרטות של זה עד אלינו, זה חלק מהאמת או מהאמונה?
תן דוגמה, למה אתה מתכוון לשאול?
מה שהרמת"ן נגיד עושה בחלק שני של דרך השם, כל הדרכי ההנהגה.
לא, שם זה אמונה.
זה אמונה כבר.
כן, כי שם מדובר על הקושיות שיש בין האמת לבין המציאות.
אז האמת זה שאני יודע שהקדוש ברוך הוא מנהיג ושהוא תוכנית וזה עולם הולך לשם. איך זה קורה בפועל? זה אמונה.
איך? אתה לא מתרץ לי, אבל למה זה לא נראה? למה אני לא רואה את זה? למה פעם אחת ראיתי בעולם ועדה חריגה שראיתי שצדיק אחד בהיסטוריה סבל? איך ראיתי רשע אחד שהיה טוב לו?
כל זה שייך לאמונה.
זה כבר שייך, לסגור את הפער בין האמת למציאות.
זה הוכחת האמת.
למה?
כי זאת אומרת, יש אמת שהיא מוחלטת, אבל יש כל מיני יוצא דופן שהם לא דווקא קשורים לאמונה, זה משהו אחר. האמונה אולי זו דרכה אחרת, זאת אומרת, כל הדברים האלה שאני יכולה לעשות אולי זו הוכחת האמת.
מה אתה מתכוון שאתה אומר הוכחת האמת?
זאת אומרת, יש לי בסיס, אני חושב שיש דברים שמסתירים אותו, זאת אומרת, יש לי יבשת אמריקה, סתם אני אומר. ותורה גם משהו אחר, לא, זה לא יבשת אמריקה, זה יבשת אינדיה. למה כי חשבו שזה אינדיאני, אני חשבו שזה הודו בכלל.
נכון, נו.
עכשיו אני צריך לתרץ, לא, צריך להתחיל להסביר, זה ככה. אז אולי זה לא האמונה, זה עניין של הוכחת האמת להמיתה בסופו של
דבר. כן, אבל בסופם של דברים, נתון עובדתי לא משתנה. 1,000 קושיות לא ישנו עובדה, נכון? אז אני לא צריך, אם יביאו לי 1,000 קושיות על זה שעכשיו אנחנו מדברים וזה בלתי אפשרי לפי כל חוקי, לפי כל הכללים, לא היינו אמורים עכשיו לתקשר. אבל העובדה היא לא משתנה. עכשיו, שאלות, אז האמת היא לא, אמת לא מתעררת, אלא איך סוגרים את הפער הזה? שהוא גורם, מה הוא גורם הפער הזה? הוא לא, באמת אדם מגון, לא מתעררת אצלו האמת, אבל הוא אומר, אתה צודק, אני לא חוזר ברגע אחד מהעובדתיות שבדבר, אבל הלב שלי, הקדוש ברוך רצה שהלב שלנו יהיה מיושב באמת. זה נקרא שיתברר ויתמת. יתמת הכוונה היא, ניכרים דברי אמת שהאדם מרגיש שהאמת מיושבת בליבו. ואת זה הרמח"ל אומר, התורה מצווה בהשבות האל לבביך, שהלב שלך יהיה מיושב באמת. אדם אומר, אני יודע שזה מוכרח ואני יכול לשכנע אנשים באופן ודאי, אבל הלב שלי לא רגוע, יש לי תחושות שלא, דברים לא מיושבים.
לא רק בשכל.
כן. זה בסוף התיישב גם על פי כללי שכל. אין לנו מעבר לשכל. אבל צריכים עוד נתונים אלוקיים שיסבירו לנו את דרכי ההנהגה. ואז גם השאלות האלה, גם הלב יירגע, יירגע באמת.
באמונה יש כללים? או שכל עוד אני לא שודר את האמת, אז כל תירות שאני אביא, כל הסדר שאני אתן...
אתה צודק, אבל השאלה היא, מעולם אנחנו לא מעררים על האמת.
כן.
אבל הוא אומר, זה לא יעזור לי, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותי שאני אהיה גם מיושב עליו. כי הלב יהיה מיושב, אבל יש לי שאלה, הלב שלי לא רגוע.
אני יכול לשאול אותה באיזה דרך שאני רוצה וזה יהיה נכון.
נו.
כאילו אין לי איזה משהו שאני אסור לי להגיד באמונה, אין לי איזה משהו שזה לא חוקי לפי אמונה.
למה ש... יש רק דבר אחד לא חוקי, לדבר עליו יתברך. זה לא חוקי. כל מה שהוא פועל בנו זה חוקי. תלמד את הפעולות שלו, איך הוא הוכיח את אמיתתו בעולם. ואחר כך תצטרך ללמוד עוד נתונים שיסבירו לך עוד יהיה נינה את דרכיך, איך הוא מנהיג את הדברים מאחורי הקלעים, ואז הלב יהיה רגוע.
למה יש צורה מסוימת שבה הוא מנהיג את הדברים? למה זה דבר קבוע, מוחלט?
תסביר יותר את השאלה.
באמונה יש לי ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג, ככה הקדוש ברוך הוא לא מנהיג, ושיש לי הקדוש ברוך הוא מנהיג איך שהוא רוצה.
אם אתה יודע את המגמה שלו היחידה, שהיא חייבת להיות מוחלטת רק... ולא ייתכן שחס ושלום חיסרון ישלוט בעולם. ואחר כך אתה לומד את כל הכללים, למה הוא יצר את הרע, ולמה המציאות הרע מחייבת להביא את העולם לכך וכך מציאויות, שבסוף הדברים חיים ללכת בדרכים הכלכלות כדי שהרצון שלו יגיע. לאט לאט אתה לומד את הנתונים, והלב שלך רגוע, כי אתה מבין שהניגוד שמקודם חשבת שהוא ניגוד, הוא אפילו לא ניגוד, הוא חלק מהספר. ככה הדברים עובדים.
אם אני אראה את המציאות מתנגשת עם האמת, בן אדם אחד יתן לי הסבר מסוים, ובן אדם אחד יתן לי הסבר אחר, מישהו מהם טועה?
אני חושב שאנחנו צריכים לקבל, כמו כל דבר, לקבל את הנתונים מן השמיים, ואז, אם זה תיאוריה פילוסופית אנושית, בהחלט אחד יכול לטעות. או שניהם, בדרך כלל שניהם טועים.
אמונה, אבל אמונה, האמת היא מן השמיים, האמונה זה איך אנחנו מיישבים.
לא, אבל הנתונים ליישב זה לא המצאות אנושיות, אלא היא חלק מהאמת.
זהו, זה נתונים הדרכים שבהם זה בא לזה ביטוי, זה גם חלק מהאמת.
זה מה שמשה רבינו קיבל ב-40 האחרונים. עוד אין הנה דרכך. הוא קיבל את ה-י"ג מידות של רחמים, ששם בעצם שורש כל הידיעות שאיך ההנהגה מתהלכת בתוך התקלות.
האמונה כפופה לחוקים.
בטח, בטח, נכון. זה לא פילוסופיה אנושית. חוקים אלוקיים, כן.
נגיד לגבי השואה, יש כאלה אומרים זה השכלה, בגלל ההשכלה, יש כאלה שאומרים זה בגלל שלא רוצים לעלות לארץ. השאלה אם דברים כאלה,
מה? אז קודם כל, אדם תמיד צריך להיות, לא לחרוג מגבולו. בא אליך אדם ואומר לך דבר כזה, תגיד לו, מאיפה אתה יודע? תגיד לי, תשמע, אני יוצאתי מתורת משה, כתוב, אם בחוקותיי תלכו, אז ככה. אתה אמרת נתון אחד, אבל יש עוד נתונים. אתה כדי כדי להגיד שאמרת את הכל, צריך להיות חכם גדול. אז תגיד לי, הקפת את כל הצדדים? אתה בטוח שאמרת ראית את כל התמונה כולה? ראית היבט מסוים שוודאי הובא בחשבון? משפט המעשי. ותפתח את דרך השם, הוא יביא לך עוד 10 נתונים שלא יראה. אז למה אתה אומר, למה אתה שם את הכל על צעם טעם אחד בלבד? מי סמיך אותך? אז זה מה שקורה, שלפעמים אנחנו אומרים דברים אמיתיים, אבל בפרופורציה הכללית הם הופכים להיות שקר. כי אם אתה בא לאנשים ואומר להם, רבותיי, השואה קרתה בגלל א', ב', ג', אתה בעצם שיקרת. כי אתה גורם לאנשים התנגדות מאוד גדולה, כי באמת שיקרת. הרי לא יצטרך לסגור פינות, אפשר יהיה להוכיח לך שכל טעם שתגיד זה לא סוגר את הפינות. התשובה היא שזה מורכב מאוד מאוד מהמון טעמים ומהמון סיבות גם יחד. כן.
אז אנחנו מוצאים באמת
גדול
עולם שכן השתמשו
ב... אז כנראה, אני לא יודע למה אתה מתכוון, אבל אני יכול להגיד שוודאי הם באו על דרך, רואה אדם שיסורים באו עליו לפשפש במעשה. כלומר, אנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו גם מההיבט הזה. באים אנשים ואומרים ככה, שזה בהחלט טענה נכונה. איפה אלוקים היה בשואה? רבותיי, קצת הגינות. אתם יודעים באיזה מצב רוחני עם ישראל היה אז ערב השואה? אז מה אתם מקשים? יש גם נתון כזה של אחריות. קחו אחריות, תגידו, אולי היו צריכים לעשות תשובה, אולי זה בגלל מעשינו. לא שאנחנו קובעים בוודאות שזו הסיבה היחידה, שפורענות כזאת קרתה לעם ישראל. ודאי שזה הרבה סיבות, הרבה יותר רחבות, מקיפות. אבל, מה אתה שואל ככה? מה, אפשר לחשוב שאתה נולדת בדור, באיזה דורו של שלמה המלך? המצב היה מאוד מאוד קשה. אז הדבר הכי טבעי שאדם אומר, פשפש במעשים ואומר, נחפש לחינו ונחקור ונשוב עד השם. לזה התכוונו אולי להגיד, אבל לא שהתכוונו לבוא ולהגיד, זה הכל ואין יותר.
איך בן אדם יודע להדביק את הדברים האלה? איך הוא יודע להאמין כמו שצריך?
קודם כל, אם מוגדרת אצלו הגדרת האמונה, קודם כל נביא את עצמנו להגדרה מדויקת. לא להתבלבל, לצרינו הרב, רוב האנשים שמדברים היום על אמונה מתכוונים לאמת ולא לאמונה. וזה לצרינו עצוב מאוד שעל מושגי אמת מדברים על למעלה מהשכל וכל מיני מושגים כאלה שאמונה היא למעלה מהשכל. ואיפה שנגמר השכל מתחילה האמונה, זה ודאי חירוף וגידוף. להגיד דבר כזה זה בעצם לא להאמין לקדוש ברוך הוא שהוא נגלה לעולם באופן עובדתי. והוא נתן לבני אדם מספיק נתונים בטוחים שהאמת שלו בטוחה. חמנה ליצלן, אדם אומר, איך אומרים החבר'ה? אני ספרתי לכם, הייתי פעם, לא אספר, חוזר לסיפורים שלי, אבל הייתי פעם במדרשה חילונית שמנוהלת על ידי אנשים חובשי כיפות, ספרתי לכם. אז בא אליי ראש הישיבה אחר כך היה, אחרי הזה, אומר לי, אומר, אתה מאוד התרשמתי עם הדברים שלך, שאני מרגיש שאתה איש מאמין, אני לא ניחונתי בזה. לא ניחונתי באמונה. פתר את עצמו. זה עניין מולד. גנבים מולדים, הכל היום מולד. גם אמונה מולדת. אתה התחברת, אני לא התחברתי. עניין של חיבורים. חיבורים נפשיים כאלה. אז אתם מבינים, יש חרפה יותר גדולה מזאת. צריכים הרי לספר לכם עוד סיפור שהיה שם סיפור נחמד. אני באתי לשם, אז... כולם שם כמובן, אתם יודעים שם שישיבה חילונית שכביכול, לא יודע למה זה כל כך עושה להם טוב. אז הם לומדים שם בין השאר, לומדים גם כתבים יהודים, ועל השולחן יש כפירה והשם ישמור יחד על כל פנים. אז הזמינו אותי לבוא למשמר, אספרתי לכם מה זה משמר, יש שם עושים משמר, לכם קוראים לזה. ישיבה חילונית, רוצים גם לעשות משמר. חוויה, אפנינג, לילי, עושים ליל שישי, ערים כל הלילה, לא רק בשבועס. כל ה... טוב, אז אמרנו מה זה, אז כינסו את כל הציבור בית המדרש, ואמרתי, באתי, אני נציג של לראשונה הגיע אליי מישהו אורתודוקסי, אז אמרתי, תשאלו שאלות. אז רציתי שזה יהיה קצת יותר יעיל, מה אני מדבר איתם על פוליטיקה חרדית, מה אני מדבר איתם, שפיות כאלה. אז הם התחילו לשאול, מה הם יכולים לשאול? מה נוער ישראל יכול לשאול? צבא, לא צבא? אמרתי להם, אני מוכן לענות לכם על כל השאלות. בתנאי שתענו לי לשאלה אחת שאני אשאל אתכם. למה בגדתם בעם ישראל? וואו, התחיל זה. עכשיו, כאילו, במקום שאני אהיה הנתבע, אתם הנתבעים. עכשיו תתנצלו, עליכם חובת ההוכחה. ומה בגדנו מאו שהתורה האמת? אמרתי, בוא אני אוכיח לכם. עכשיו הם היה, רציתי להביא אותם לתוך עניין, שלא סתם יהיה משחק, מה נעביר את הלילה על שטויות. ונהיה באמת ככה אש, שעה, שעתיים, שלוש. ובסוף, בסוף שאחד מהציבור שאל, אז הם התנפלו, אבל לא הבנת מה שהרב אמר. הם כבר אמרו לבחור שם שניסה להריב איתי, אתה לא הבנת מה שהוא דיבר. נסביר לך. הם כבר... כל פעמים, ככה צריך להביא את הדברים, רבותיי, הדברים הם רציניים. מה אנחנו משחקים איתם, אומרים? אמונה? מה זה אמונה? כאילו שזה למעלה מהשכל. זה ממש חס ושלום. אלא אם כן אני מלמד זכות שמי ש... אם מישהו אמר את האמרה הזאת, הוא התכוון למשהו אחר, הוא התכוון דווקא לאמונה שאנחנו מדברים עליה, שאני נותן אמון לקדוש ברוך הוא, אני לעולם לא אוכל להעביר, להעתיק את היחסי אמון שאני קניתי לשני. הוכחה אני יכול להוכיח לאדם הכי רחוק, תוך אם הוא יהיה קשוב חצי שעה אני יכול להוכיח לו שהתורה אמית. אבל תארו לכם שאני למדתי דרך השם ודעת תבונות, והשקעתי הרבה שעות בכל לימודי הנהגת השם בעולם, ולמדתי תנך, ולמדתי את כל ההיסטוריה האלוקית, ואת כל מערכת האמון שהקדוש, וכמה הקדוש ברוך הוא נאמן לעם ישראל, שאני השקעתי בזה. עכשיו בא אליו, תביא לי את האמונה שלך אליי. יחסי אמון זה דבר באמת נרחש. באותה מידה שאני הייתי שכן, הייתי, יבוא אדם שלא מכיר את הרב דנבנצל והוא ישאל אתכם, אולי הוא מרגל פלסטיני, אני לא יכול לשכנע אותו, אני מכיר אותו. אתם מבינים? אמון, יחסי אמון, זה באמת דבר שאתה לא יכול להעביר אותו באמצעות בבית משפט. זה אולי התכוון מי שהתכוון, אני לא בטוח שמתכוונו לזה, אבל אולי מי שאמר את האמרה הזאת התכוון לזה. האמונה במושג האמיתי שלה היא באמת לא עוברת בכלי שכל של נתונים. כן,
אמונה נובעת מידיעה,
פרט מידיעה,
נובעת מידיעה.
כן, למה, לדוגמה, למה אתה מאמין לרב נמנצל? כי יש לך אוסף ידיעות כלפי האיש הזה. אתה רואה אותו יום יום עקבי, אתה רואה אותו את היושר, את הצדקות שלו, אתה רואה את העקביות שלו, את השקיעה שלו. אספת נתונים, זה לא סתם פתאום התחברת לאיש, אלא יש כאן אוסף באמת המון המון, קלטת המון נתונים במשך השנים. קראת את הספרים שלו, קראת את האמרות שלו, אתה אספת המון המון דברים שבסוף בנו לך, בנו לך אמון, אמון, אמון באיש.
יש דברים שצריך להאמין בהם שאי אפשר להוכיח אותם?
לא, לעולם לא.
דוגמה שהכל לטובה, זה משהו ש...
אז עוד פעם, זה שאתה תגיע בסוף למצב שהלב שלך רגוע, אני יכול להוכיח לך בוודאות שחייב להיות שכל מה דוד רחמן על איתיו אביד, אבל זה לא ירגיע אותך. הבנתי, אבל אני חייב להביא את הדברים להשבות האלה ובך. אז אם אתה תעשה את העבודה הזאת, תגיע. ואם מישהו שלא עשה את זה, מי שעשה את זה לא יוכל להעתיק לו את, את, את המקום שהוא הגיע אליו. אבל זה שזה חייב להיות כך, אפשר להוכיח את זה באופן מתמטי.
וזה שאנחנו רואים אנשים שלא למדו, והם באמת חיים את זה. כל מה זה, כל מה זה...
אני לא יודע, מאוד יהיה קשה לנו, אני אומר אותה, מאוד קשה.
אנחנו רואים, אני שואל.
אני לא יודע, מאוד קשה להעמיד את השאלה הזאת כשאלה. מאוד קשה לנו לבנות שלמות מאי השכלה. מאוד קשה. אפשר להגיד רק דבר אחד.
מי שלא חי את זה, נכון, הוא ודאי חייב
להסכים. אני יכול להגיד רק דבר אחד. עוד פעם, נדבר על כללים. אנחנו הייתי שמח, היינו שמחים לבנות מערכת חדשה. יותר קלה ויותר פשוטה, ולדבר על פשוטי עם. התורה מעולם לא רוממה פשטות ולא רוממה עממיות. אין בתורה. התורה היא השכל וידוע אותי. עכשיו, מה שכן אני יכול להגיד, שבדורות קודמים, כיוון שהרע לא היה כל כך מנגד, אז האינטואיציה היהודית הפשוטה בנתה מערכת מספיק מבוססת. זה אפשר כן להגיד.
לא על ידי השכל.
עם שכל חלקי. אין אדם שאין לו שכל. אדם שיושב וישב פעם אחת אצל אבא שלו בליל הסדר, הוא קנה ידיעה שכלית, ובאינטואיציה הבריאה שלו הוא קלט נתונים שלא יכול להיות שהערב הזה התחיל יום מן הימים אם לא מיציאת מצרים. הוא קלט, רק הוא לא יודע לתרגם אותם, הוא לא יודע לפרש אותם. אין יהודי שלא בנוי על שכל, אלא על שכל שהוא לא מעובד. שכל, נקרא לזה חומר גלם. הוא לא יכול לתרגם את מה שהוא קלט. אז במשך הדורות, אנשים שקראנו להם אנשים פשוטים, הם לא היו פשוטים, כי הם קלטו נתונים אמיתיים, ושארו ספר תורה בית הכנסת, האינטואיציה הבריאה שלהם אמרה להם פשוט, שאין שום ספק שהספר הזה עובר מאז ערבות מואב, ואין שום אפשרות שבדרך אחרת הוא הגיע, וככה הם חיו את האמת הברורה הזאת. עכשיו, האם אנחנו נמשיך להאדיר את הפשטות הזאת בזמן שהעולם עומד עם, עם הנשק הכי משוכלל, כאילו, הוא כזה משוכלל, אבל הוא מראה את עצמו כאילו צבוע בצבע משוכלל, ולהמשיך להעצים את ה, להאדיר את האנשים הפשוטים שלא מהיינים ולא לומדים? לא. צריכים להאדיר את השכל. אין לנו יותר שכל, זה הכלי. הרמח"ל אומר, השכל זה הערה נשמתית, זה לא דבר אנושי בכלל. וכל מה שאדם משכיל ויודע הוא יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא. לעולם לא יהיה אדם יותר קרוב בפחות ידיעה. אין כזו שלמות. אסור. אסור להדיר פשטות, ומה שנקרא אמונה פשוטה היא באמת אמונה לא פשוטה. היא בנויה על שכל מוחלט, אבל היא עד קומה מסוימת. וכמובן שהאדם הזה באמונה פשוטה יהיה מאוד קל לבלבל אותו, כי הוא לא איבד את מה שהוא קלט. ויבוא אליו אדם ויבלבל אותו תוך 5 דקות. אז אם הגענו לדור כזה שכבר, זה מחייב כל יהודי להעצים את הכלים שלו. כן.
שתי שאלה, יחסי אמון, זה החלטה או שזה השלכה הכרחית של ידיעות?
ברור. קליטת נתונים רבים שבסוף גורמים ליחסי אמון.
זה הכרחי, אם יודעים מספיק אז יהיו יחסים,
נכון.
לא החלטה שמישהו מחליט,
אתה יכול להחליט ללוות לי $10,000 בלי עדים כי החלטתי להאמין לך.
אני מתכוון הפוך, גם אחרי כל הידיעה, האם יכול להיות שבן אדם לא יתקדם לשלב של אמונה?
אם הוא ילמד את הידיעות הרלוונטיות אז ברור שהוא מתקדם. איך אתה קולט יחסי אמון עם חבר? אתה גר איתו בחדר עוד שנה ועוד שנה, ואתה רואה כל כך הרבה סיפורים, כל כך הרבה סיטואציות של יושר ואמון בו, עד שבסוף הלב שלך אומר, האיש הזה ברור לי שהוא ישר, אני יכול להפקיד לו כסף בלי עדים. אז ריבוי הקליטת הנתונים גורמת לך עם הזמן יישוב הלב.
אמונה פשוטה, הסיבה היחידה שאמונה פשוטה היא לא הדבר הנכון, זה בגלל שבמצב של דם יש את השיר, אז בן אדם לא, כלומר יש משהו עקרוני בזה?
לא, זה מקרי. אדם יכול לעבור את החיים בלי לפגוש אפיקורס אחד, לא זו הבעיה שלנו. ההוכחה הכי גדולה, כי הרמח"ל אומר, אם התורה ציוותה אותנו וידעת היום ושבועת אל לבביך, אז אי אפשר לקחת מצוות עשה דאורייתא ולהעצים ולהגיד שדווקא האנשים הפשוטים שלא מקיימים את המצווה הזאת הם המובחרים. זה ממש הכירת התורה. אין לנו רשות להדיר דבר שהקדוש ברוך הוא רומם. הקדוש ברוך הוא אומר, כי אם בזאת יתעלל המתעלל להשכל וידוע אותי, דע את אלוקי אביך ועובדהו. וכל התנ"ך מדבר על ידיעה והשכלה, באים אנשים ויגידו, לא, לא יצא תורים טוב, כמה שתהיה יותר טיפש, אתה תהיה יותר מאמין. זה ממש הכירת התורה כפשוטה, לא צריך להגיע פה להסברים. זה נכון שבסוף גם, הוא גם יוכל לקיים דבר המשנה ודמה שתשיב. דווקא ודמה שתשיב בכלל לא תלוי באמונה. גם אדם שלא, שהאמונה שלו היא לא כל כך עמוקה, אבל אם יש לו את האמת אצלו ברורה, הוא יכול להיות... הוא יכול לשבור את השיניים של כל האפיקורסי. הוא לא עסק ב, 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 בענייני ההנהגה, ההנהגה האלוקית, כדי ליישב את הלב על הפערים שדיברנו. אבל הוא בנה היטב את הקדמות הרמב״ם באופן שאף אדם לא יוכל לעמוד מולו. מרצה מצוין, והאמונה שלו חלשה, הוא עומד בהתמודדות קטנה, הוא נשבר. הוא נבעל, לא משנה. האמונה שלו לא חזקה. אבל האמת שלו מאוד ברורה, הוא גם יכול להשיב. זה שני דברים שונים. מה אתה אומר? רק בענייני האלוקות עצמה. לא, מחוץ לגבולות שלך. עניין האלוקות הוא בלתי גבול, בלתי גבול, לא שייך למערכת הגבול.
כי אני לא יכול להזכיר, אז
בדיוק, יפה. הרמח"ל אומר כלל גדול בדעת תבונות. כל מה שאדם יכול להשיג, אם הוא לא יכול להשיג, אין איסור יותר חמור מלעסוק. למה? כי ודאי שיצא לו טעויות. הוא חי בדמיון. דבר שהוא מסוגל להשיג, אין מצווה יותר רבה מלעסוק בזה. כן, הזוהר אומר, כי שאלנ לימים ראשונים אשר היו לפניך למין היום אשר שם אלוקים אדם על הארץ, מצווה לשאול מין היום אשר שם. מהיום שאתה יכול לראות את פעולת השם בעולם, מרגע הבריאה והלאה, תחקור.
בעצם אמת זה כל הנתונים, אמונה זה החיבור שלהם.
החיבור הוא למציאות, כן. איך, אומרת, איך האמונה, האמת האמונה פועלת אמונה זה לא בשטח?
נתון. אמונה זה לא נתון. גם לימודי אמונה זה רק כדי, זה הפעולה שלי יושב על הלב.
אבל אתה
לומד. אבל הנתונים, מה שכתוב בדרך השם זה אמת.
נכון.
זה יפה. לא אמונה.
נכון. נכון, הוא אומר יפה. הוא אומר, באמת אמונה גם היא אמת. כי מאיפה הרמח"ל מוציא לנו את כל דרכי הנהגת השם שמשה רבינו שואל עוד יהי נא את דרכיך, באילו אופנים אתה מנהיג את התוכנית שלך? זה גם נתונים אלוקיים שירדו מהשמיים. אלא למה נקרא אמונה? לתוצאה שחלה בי לאור הלימודים המסוימים האלה שעוסקים בחיבור האמת המוחלטת למציאות.
אם אני אביא חיבור אחר שלא מופיע שם,
אתה תמציא פילוסופיה אנושית? מה תגיד? אני שואל לך שאלה, איך יכול להיות?
אבל לא הסתור את עיקרון של האמת.
למה? אבל האמת מוכחשת, האמת עומדת, אתה אומר, בא אליך האדם ואומר לך איפה אלוקים היה בשואה. אז בא בצור אומר לך, איך יכול להיות שתורה שירדה מן השמיים הובילה את האנושות לכזה אסון, את העם הנבחר לכזה אסון? אז אם אתה מביא לו נתונים שירדו מן השמיים שאמורים לתת לו את כל מרחב האפשרויות, אז אתה ישבת את ליבו. ואם תגיד לו, אני יכול, תמציא סברות. מי הרשה לך? מי הסמיך אותך להגיד בשם המנהיג העליון להגיד דברים שלא, שבסוף גם הם לא באמת יהיו אמיתיים? מי יכול להמציא פילוסופיה אנושית על הדברים הכי גדולים שיכולים להיות?
אם הוא לא פוגע באמת, אז לא, מה
זה? סתם, על סמך מה?
אתה רוצה שאני אמציא? יש לי אמת, יש לי מציאות, אני צריך להשאיר ביניהם.
אבל
למה דורכי שוב במוחלטות?
אתה רוצה שכל אדם יישב ויגיד תיאוריות?
כל אותו לא פוגע באמת,
אבל אולי הוא כן פוגע באמת. כי אם אתה אומר דבר שהוא באמת לא באחריות, אז אתה בסוף הרי זה לא יסגור פינות, ואז זה יגרום לחולשת הלבבות.
ואתה מדע שהדרכים שהרמח"ל מביא,
אולי גם בהלכות תפילין תגיד שכל אחד יגיד סברות. יש הלכות אמונה, יש הלכות איך הקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל לדרכי הנהגתו, זה חייב להיות שמימי.
אז אמונה היא אמת.
זה מה שדביר אמר, שזה נתונים שגם הם חלק מהאמת, אלא שזה נתונים מסוימים שבאים לעסוק ביישוב הפער בין הנתון המוחלט לבין השטח.
אם המציאות לא מתיישבת לפי אחד הנתונים האלה, שזה לא יכול להיות.
בוא נבדוק. הרמח"ל נותן לנו בערך 10 כללים שאמורים לסגור לכאורה את הכל. הוא אומר, הרמח"ל כדרכו באמת אפשר לדבר, זה אדם שהשמיים יהיו פתוחים אליו, רק הוא יכול לדבר בצורה כזאת. הוא אומר, נתתי לך את כל האפשרויות שקיימות. מי יכול להגיד דבר כזה? זה מדהים, איזה אדם יכול להגיד דבר כזה? הוא אומר, אני סגרתי בפניך את הכל. כמובן בתורת כללים, לא בתורת פרטים. אבל להגיד, אולי חסר איזה כלל אחד שנמצא באיזשהו מאמר עלום בחזל? הכל, הכל מה שאפשר להיות אני שם בפניך. דרך השם חלק שם. מה? אז או שאחזנו בחלק מהדברים ולא כולם. לדוגמה, קח את סוד הגלגול. כמה קדמונים בכלל לא הכירו בנתון הזה. כי הוא נעלם מעמי, נשכח מעם ישראל. בחזל הדברים האלו היו, תפסו מקום מאוד נכבד, כל ספר רות, כל פרשת יבום, יהודה ותמר, כל החצי, החלק גדול מהתורה עומד על סוד הגלגולים. היו קדמונים שסתרי תורה נעלמו בחושך הגלות מעם ישראל ולא הכירו את זה, אז באמת היה חסר להם נתונים. תראו שהרמב״ם מתמודד עם מיתת קטנים. מה עושה הרמב״ם? אומר, זה כמו שמת שורו וחמורו של אדם. הרב אומר, קטן שעוד לא הגיע לידי מצוות, אז זה כמו שור וחמור של האדם. האם אנחנו יכולים להגיד שיטת הרמב״ם בהלכות אמונה במקרה כזה? הרמב״ם לא השיג את זה. וזה לכבודו של הרמב״ם, זה לא מיעוט כבודו, שהוא התמודד בגבורה עם כל הכלים שהיו בידיו, ועשה את כל מה שבכוחו לעשות.
אבל הרמב״ם כביכול המציא איזשהו עיקרון של אמונה.
הוא היה צריך להתמודד. אתה אומר, מאיפה הרמב״ם לקח את זה? שאלה יפה. טוב, אנחנו כמה פעמים רואים שהרמב״ם, הרמב״ם...
אולי נבוכים אומר הרבה פעמים, מתמודדים...
כן, הרמב״ם גם המציא...
אולי זאת ראייה שאפשר כן לעשות את זה.
אבל עוד פעם, אין לי בעיה, אתה יודע, אם היינו במצוקה של הרמב״ם, היינו עושים את זה אולי. אבל השמיים נפתחו לנו, אז למה להמציא המצאות אנושיות?
אם יש גדול ישראל שחולק על הרמח"ל באיזשהו נתון.
כן.
רמח"ל זה לא חז"ל אולי מהבחינה הזאת.
רמח"ל הוא לא חז"ל.
מה שהוא כותב שהוא קיבל משמיים, אין לנו מה להתמודד עם זה.
אז קודם, אז תראה, שאדם ברמה שלו, אתה מכיר את, ה, את, ה, את, את רמת האיש. האיש הזה היה בעל גילויים לכל השיטות. אין אף אחד בעולם שמערר על היותו בעל גילויים מוסמך.
זה אמת.
מה?
זה אמת.
זה חלק מ... כמו שאתה על רשבי אתה לא מערר, ועל הארי אתה לא מערר שהוא בעל גילויים. מי שרוצה לערר, נשב ונדון איתו, אני מוכן לדון גם על זה. מי שיבוא וידון, אולי... הזוהר הוא לא נכתב על ידי בשר ודם, אני יכול להביא לו הוכחות מוחלטות. אולי הארי היה המצאה, מוכן לדון איתו. אחרי שנבדוק את זה, נלך איתו הלאה לדברי הרמח"ל ונוכיח לו שהאיש הזה היה בעל גילויים שהביא לנו את הסגירה של כל אמונת ישראל בנתונים מן השמיים. עכשיו מי שרוצה להתווכח עם איש כזה, שהיחיד שערך את כל חלקי התורה, ערך אותם וסגר את כל הפינות. אין לנו עוד ספר יהודי שעסק, חכם יהודי שעסק בתחומים האלה בכל הקצוות. תביאו לי עוד ספר שעומד בכלל באותו מישור בכלל. שבכלל עסק באותו מישור. תביאו לי דוגמה. חכם יהודי שעסק וסגר את כל הפינות כמו הרמח"ל. לקח את כל המערכת כולה מתחילה ועד הסוף. בכל התחומים, בסתרי תורה, תרגם את זה הלכה למעשה לספר דרך השם, שהוא ספר שמתיימר לסגור את כל פינות הדת. היה לנו קדמונים שניסו כפי כוחם, אבל גם כן הרמב״ם כמובן, ולא היה לו את הכלי הסגירה של חוכמת האמת שחסרו לו, הכוזרי כפי כוחו, רבי סעדיה גאון כפי כוחו, היו כמה גדולי עולם שעסקו בזה. אבל עכשיו, אחרי שחוכמת האמת שווה לעם ישראל, מישהו שבא ואמר, אני לוקח את כל החוכמה האלוקית, וסוגר אותה. אין לנו מישהו שבכלל ניסה לעשות את זה. ואם הוא היה מנסה ואומר, ניסיתי כפי כוחי באופן אנושי, האיש הזה, הוא אומר לנו שכל זה על פי הקדמות שנסגרו לו מתוך הידיעות שהוא קיבל. מי יכול בכלל...
דרך השם הוא לא אומר שהוא קיבל. יש ספרים שהוא כותב שהוא קיבל.
נכון. אבל מי שרואה בהקדמה שלו לדרך השם שהוא כותב, שעל פי הקדמות שאני נותן לך כאן הכללים האלה, אז תדע, בכל סתרי תורה ייפתחו בפניך, הפירוש נותן לך את כל המפתחות להבין את הכל. כל ההקדמות שעל פי מה שהוא קיבל.
יכול להיות שאולי זה לא אמור להיות סגור? זאת אומרת, כל העניין של הרמב"ם שקדם לו הלכים, והעניין של מעשה מרכבה שכאילו...
כן.
אז זה לא כמות ידיעות שכאילו סגור שאמור להביא לבן אדם, עכשיו הוא יודע, עכשיו ידע מה זה מרכבה. חלק מה אני חושב שעניין של מעשה מרכבה זה גם היחס בין הבן אדם שלומד את זה לבין הסודות עצמה. כלומר, הרמב"ם נתן את הכללים דווקא מתוך זה ש... אני לא חושב ש... האם הבן אדם שהיה לומד את הרמב"ם והיה מגיע לאותן מסקנות, זה היה הכרחי שהוא ילמד דבר מסוים ספציפי? יש דברים שכן, אבל אני אומר, כמו שנגיד, בדרשות חז"ל, אולי זה לא... האם היה משהו ספציפי אחד? מאוד שרק זה אמת וכל השאר לא אמת, או שיש
איזשהו גרעין. אני ניקח לדוגמה. הרמב״ם בגלל שהקדוש ברוך הוא העלים מעם ישראל את הנתונים האלה, הוא סבר שמעשה בראשית ומעשה מרכבה זו חוכמת הטבע. אתה רוצה לדון על הדברים עצמם? זה סוג דיון אחד, האם זה דבר שנשאר קיים, או שהדבר הזה הוא מתברר ש... אתה מתכוון לדיון מסוג זה? או אחרי מה שהבנו כבר מה זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה, חוקית אתה בא לדון שיש הבדל בין כל אחד ואחד שמשתנה אחד מהשני? מה?
כאילו כבר...
נו.
אני אומר כאילו, אתה יכול להיות כאילו כנראה מול וכי זה מוסס על ההבנה שלו ומה זה מעשה מרכבה ומה זה...
כן.
מעשה בראשית, אז כאילו... יישר כוח עליי. אני מדבר כאילו, אמרתי מתוך מאוד נבוכים שיש דברים שהם, שבגלל שפותת הכללים, כל הרעיון היה שזה מתפתח בהתאם ל... זאת אומרת, יש חכם כזה שמבין דבר כזה, יש חכם כזה שמבין לא דברים אחרים לגמרי, אבל אני
אומר ש... אם ניקח לדוגמה, לפי הסברת הרמב״ם נניח שזה היה חוכמה, אז הוא ודאי, אתה מבין שזו חוכמה שאין לה קץ וכל אחד יכול להתפתח בה יותר. על דרך זה במשל, גם לאליבא דאמת שמעשה בראשית ומעשה מרכבה זה חוכמת האמת, אז אתה מבין שגם בזה יש חוכמה שאין לה קץ. אדם מחכים יותר, לומד יותר, מקיף יותר. תמיד זה דברים שבנויים על יסודות מוחלטים, שכולם יוצאים מהם, וכמה אתה מתפתח איתם זה לאין שיעור.
אבל אני חייב להגיד, בן אדם, אדם חכם שהוא נמצא פה, ובן אדם חכם שהוא נמצא פה, חייב להיות שהוא עבר את כל התהליך הזה. זאת אומרת, זה כן...
שביסודות כולם שווים. תמיד בכל חוכמה, חוכמת הפיזיקה, יש יסודות הפיזיקה. אחר כך, איך מתפתחים ומגלים עוד דברים, זה כל אחד לפי חוכמתו. אבל כולם יש אותם יסודות, לניוטון ולאיינשטיין יש אותם יסודות. שאלה כמה אתה מתפתח איתם. אז אפשר לסכם את מה שיצא לנו, אז נחזור עוד פעם ונסכם. יש לנו אמת ויש לנו אמונה. האמת אמרנו עם כל מה שהתורה שירדה מן השמיים, שכוללת בתוכה שני חלקים. חלק אחד כמובן המרכזי ביותר זה כל מה שהקדוש ברוך הוא רצה, הנתונים שהוא רצה למסור לנו. נחלק גם את זה לשניים. יש את האמת הגלויה שהוא גיבה את האמת שלו באופן שאי אפשר לערער עליה, שהתורה מן השמיים ושכל כל מה ש כל העיקרי האמונה שלו שהם מבוססים באופן שאי אפשר לערער עליהם. אחר כך כל נתוני התורה והמצוות שבכתב ושבעל פה שהם חלק מאותה אמת שמתגלה. כחלק מאותה אמת הוא גם מסר למשה רבינו את דרכי הנהגתו בעולם, כדי להסביר שבגלל כך וכך סיבות הדברים יצטרכו ללכת בדרכים הקלקלות שהרבה פעמים יפילו בלבבות ספקות וחולשה. ואיך לבני אדם יהיו נתונים שהם יוכלו לחזק ולהעצים את האמון שלהם במערכת האמית. אז הרמח"ל אומר שזה חיוב דאורייתא, לא פחות ולא יותר. הוא גומר, וידעת היום ושבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים, חיוב דאורייתא לדעת כפי כמה שבכוח האדם להשיג, לדעת את דרכי הנהגת השם בעולם. לא. הוא אומר בפירוש, הוא אומר, לא מקיימים את זה על ידי מצוות. מצווה זה חיוב?
לא, זה בגלל כמו מצווה?
אחת ממצוות התורה. כן. למה זה לא נמנה בתרי"ג? או שנמנה את התרי"ג אחרת, או שנכלול את זה כסעיף בהלכות תלמוד תורה. שאלה. אבל ודאי שהקדוש ברוך הוא ביקש שהתורה שאנחנו לומדים תכלול גם את הגעתנו למצב של יישוב הלב, שהלב שלנו יהיה מיושב.
שלא נכלל בתרי"ג של אף אחד מאמוני המצוות?
לא יודע.
במה לצוות מיושב?
שהעולם נשלט תחת סיבתו השלמה והמוחלטת, היינו שלם, היינו טוב. אין הבדל בין שלם לטוב. אם מי שיודע שהעולם, סיבת העולם היא השלמות המוחלטת, שלא יכול ליפול בחיסרון וגבול, והוא יודע שהשלמות הזאת פועלת בנבראים רק שלמות, היינו הטבה, אז הוא יודע שכל מה דוד רחמן על איתו אביד, אבל עדיין יש לו קושיות. ועכשיו הוא ילמד את דרכי ההנהגה והקושיות יסורו.
לנושא הוא רק כל מה דבר דרכמן הייתה רבית?
זו הכותרת. הכותרת של האמונה זה הכותרת, אבל שזה הרבה סעיפים. איך כל מה דבר דרכמן הייתה? איך הטוב המוחלט פועל לטובו בדרכים שלנו נראים לכאורה ההפך? רבי אלעזר בן בדת הוא בצער גדול, הוא יושב בצער והוא סובל עניות גדולה, והוא לא מבין מה קורה, למה אדם כל כך שלם צריך לסבול כל כך הרבה צער של עניות. אתה צריך לתת לו עכשיו נתונים כדי ל... אז הקדוש ברוך הוא לא ישאיר אותו בלי נתונים.
בן אדם צריך ליישב ולגבוש
ידוע
מן השמיים.
זה לא יישוב הלב, זו ידיעה. אתה מיישב על הלב שאמריקה היא אמריקה? לא צריך יישוב הלב, זו עובדה. עובדה לא צריכה יישוב הלב, עובדה היא עובדה. אם בא אליך אפיקורס ומתחיל לבלבל אותך, תפתח את התמונה ותבדוק עוד פעם ותראה שהעובדה היא עובדה.
זה יישוב הלב.
מה?
זה יישוב הלב.
זה סוג יישוב הלב אחר. יישוב הלב זה כמו שאמרנו בדברים כאלה שבאמת יש ניגוד. שימו לב, העולם אין לו ניגוד אמיתי לתורה מן השמיים. אבל לכל מה דוד רחמנא תמיד באמת העולם מנגיד. כי עיניך רואות...
לא, יש ניגוד, תורה מן השמיים.
אין ניגוד, יש עקשנות, אין ניגוד. יש רוע לב, יש זדוניות, אין ניגוד.
נכון, אבל מי שלא למד את האמת...
בסדר, אז הוא בור.
אז צריך לשבת...
אני לא למדתי פיזיקה. אני אומר, אני לא מאמין בפיזיקה. מה יגידו לי? תיישב אותה על הלב? תלמד!
אז כל דבר הוא כזה.
לא, אבל פה יש ניגוד. זה מה שהרב חל אומר בתחילת הדעת תמונות.
זה ניגוד למי שלא למד.
הוא אומר על ארבעה...
מי שלמד, זה לא ניגוד בשבילו.
לא, ודאי שלא. הרב חל אומר שיהוד ג' עיקרי אמונה נחלקים ל9 ו-13. זאת אומרת, 9 עיקרים, אין בהם שום ניגוד. תלמד, תדע, וזהו, תסגור את התמונה. אבל יש דברים שהם מנוגדים. הוא אומר, שכר ועונש, השגחה, תחיית המתים ומשיח, העולם צועק, זה לא. ובאמת, זה לא צעקה של איש אחד רשע. המציאות צועקת לכאורה שלו. אתה אומר ששכר ועונש? צוות תראה, אנשים נוסעים מכוניות בשבת, רחמנא ליצלן. אתה אומר שהעולם מושגח? תראה, נראה שהעולם נתון למקרים, חס ושלום. ולכאורה מי שיראה, יראה העולם סטטיסטי. אנשים אומרים סטטיסטיקה שולטת בעולם. ומשיח, תגיד אתה, רציונל בכלל?
לא מנוגד.
זה נקרא מנוגד. העולם לא...
לא רציונלי.
כן. העולם מחזיק את זה לדבר לא רציונלי, קוראים למשיחיים.
משהו שרואים אותו שהוא הפוך, אז
כן. כל רוח הדברים של העולם מסתכלים היום על אדם שמאמין בביאת משיח כאדם לא רציונלי. זה משיחי, היינו לא רציונלי. אדם שמאמין בדברי אבל. תחיית המתים, אתה יודע, אתה באמת אדם רציני. אתה מבין שמת יום אחד יקום לתחייה? דבר הכי הזוי שיכול להיות. מה?
אדם שאומר תורה מן השמיים, למה מסתכלים עליו פחות מאשר אדם שאומר ביאת משיח?
יכול להיות שמסתכלים עליו אחרי שהשקר שולט בעולם 150 שנה של כפירה ועזות, אז היום, אבל מקום אחר. כלומר, עזוב רגע מה שהרשע מסתכל. הרשע יכול להיות שהיום הוא כבר יגיד גם אדם הזוי.
זה לא רציונלי, זה פשוט...
אבל אני יודע שדבר שאני יכול לשבת רגע עם עצמי ולעשות אחד ועוד אחד ולהגיע למסקנה, ואנשים החליטו לעצום את העיניים, זה לא נקרא שהעולם באמת נגד. זה בעיה של בחירה, בחירה לא לרצות לבדוק את הנושא.
מבית משיח, למה היא לא אמית?
אז ברור שאחרי שהתורה תתברר לי כאמת, אני אתן אמון בקדוש ברוך הוא שהוא יביא את, יקיים את דברי נביאיו. אבל אחרי שהתורה הוכחה לי כאמת, אבל עדיין זה יישאר בכללי העולם, זה יישאר שבאמת העולם מנגד. פה יהיה אמון. פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אני נותן אמון לקדוש ברוך הוא שהוא יקיים את דברו. שהרי הוא אמת. הוא לא יכול לא לקיים. דבר אחד, נאמן אתה הוא השם אלוקינו, מנאמנים דבריך, ודבר אחד, דבריך אחור לא ישוב ריקם. אני לא צריך להגיד את זה. לחזק את אמונתי. שערי התורה אמת. נביאינו אמת מכוח תורת אמת. מוכרח שיהיה, אבל במציאות אני נשאר, כן, צריכים חיזוק.
למה זה לא נקרא אמונה?
זה נקרא אמונה. פה זה אמונה, כי המציאות, בביאת המשיח, יהודי הנביאים, המציאות בכאורה מראה אחרת. היום זה מציאות אחרת, באמת הגענו לשלב אחר בהיסטוריה, שדברי הנביאים כבר נתגשמו, אז אם כן אנחנו... באמת בשלב שמי שהיום לא נותן אמון הוא כבר איש הרבה פחות אגון, זה כבר באמת בעיה בקריאת ה...
לא, יכול להיות שיש חסר לו אמון בדברים אחרים שהדת נוגדת אותם.
בסדר. מה השעה? אנחנו הכרנו כבר את המועד מה השעה?
6:03.
אה, עוד זמן. כחלק מסעיפי האמון אתה צריך להגיע למצב שהלב שלך כל כך שלב שהוא אפילו נטול דאגות מפני העתיד.
ביטחון זה רק המצב,
ביטחון זה שלמות האמון,
שלמות שלב שהוא משליך על כל כך האמון חזק שעד כדי כך של כגמול עלי אמו שהוא לא, אין לי חששות, אני לא מפוחד.
הרב עשה חילוק בין אמון שזה על העבר, ביטחון
בהווה, תחושת ההווה ותקווה כלפי העתיד.
איך זה הולך, ביטחון ואמונה שזה?
כי בדרך כלל אמון עובד במקום שהיה לך ניגוד. אתה אדם עבר איזשהו קושי ורבי עקיבא פתאום לא יודע מה קורה לו, שכל האסונות קורים לו בלילה אחד, מכל מקום מקבל עוד מכה ועוד מכה, אז מה, עם מה הוא מתמודד עכשיו? יחסי אמון. אדם בא ורואה שאבא שלו גונב לו תרנק מהכיס, עם מה הוא מתמודד? יחסי אמון. מה זה, אבא שלי שגידל אותי 30 שנה פתאום מתנהג כאחד הגנבים? זה לא יכול להיות משהו, זה לא, אז מה הוא מתמודד? זה לא יכול להיות, הוא מכין לי פה איזה הפתעה, לא יכול להיות. זה התחושה לאור היחסי אמון שהוא רכש, אז המסקנה שלו הוא עומד בניסיון של אמון. עכשיו, האם הוא מפחד עכשיו שאבא שלו יגנוב לו מחר עוד פעם את הארנק? זה כבר ביטחון. ולא רק שהוא לא מפחד שהוא יגנוב לו, הוא עוד בטוח שהוא יביא לו עוד כהנה וכהנה. זה כבר תקווה. הוא אבא כל כך טוב שוודאי שהוא עוד יביא לי עוד כמה ארנקים. לא רק שהוא לא יגנוב לי.
ביטחון זה לא לחשוש מהעתיד.
כן.
מה? עושים
עם
החזוני שהעריך לא
מקבלים. זה לכאורה כל כך הרבה מאמרי חז"ל שסותרים את זה, שצריכים להבין. הספר שלו הוא ספר פולמוסי, הוא בא כנראה, הוא באמת הספר הזה, מי שיודע, נכתב מול כמה דעות שהיו אז רווחות בזמנו, שהם דיברו על ביטחון קצת בצורה מפליגה, הם הפליגו, אז היה צריך קצת למתן את זה. זה בעצם נגד שיטת נוברדו, כשהיו יוצאים לדרך בלי כסף וכל מיני דברים כאלה שהם חשבו שזה ביטחון, לצאת לדרך להפקיר את עצמו ולהסתדר ובסוף הכל יהיה בסדר. אז הוא אמר, הוא מיתן את זה עם המיתון, תמיד כל דבר, כל ספר פולמוסי תמיד כמו הנפש החיים, ספר פולמוסי צריכים לקחת אותו כפולמוס, להבין את רוח התקופה. ועכשיו, האם זה הספר שייתן לך את את לימוד הנושא? צריכים ללמוד את זה לגופם של דברים.
מי יודע מה עשה השם מול אותה? זאת אומרת,
אתה יודע שנמצא... כן, אבל אני... הגמרא מפורש במסכת ברכות. הלל הזקן אומר, נכון ליבו בטוח בהשם היא דבר הלא יירא. הוא שומע צעקה ואומר, מובטחה אני שאין צעקה זו מתוך ביתי. זה חז"ל. מה קרה? מי הבטיח לך? הדבר הכי בריא של אדם שמכיר בטוב השם ושלמותו, שהיחס שלו רגוע. אחר כך הוא יוודע שקרה משהו, שהוא נכנס לוועדת חריגים, הוא יתמודד עם האמון. אבל התחושה הראשונית היא, לי זה לא יקרה. לא יכול להיות. הטוב האמיתי לא... אני אומר את זה תמיד שאל. אדם, יאללה, תראו לכם... הוא כבר בתוך הגזרה. הוא בתוך הגזרה. אדם שכבר עלה על מיטת חוליו, אז הוא עכשיו כבר חס ושלום מידת הדין מתוחה נגדו. עכשיו הוא מתפלל, הוא מקווה שיחלים, אבל זה כבר סוגיה חדשה. מדברים על אדם נורמלי. איך מגדירים שלמות של אדם סביר במצב רגיל? האם יש שלמות שהאדם ירגיש בטוח? או שהוא מותר לאדם לחיות כל הזמן עם חשש מפני העתיד? אולי עשיתי משהו לא הגון? אולי חטאתי, ואולי מחר תבוא עליי פורנות. מה היחס הנכון של התורה?
יש עונשים, אולי מגיע בעונשים.
אז אני אומר, היחס לכאורה הנכון הוא שאדם, כמובן לא מדברים על אדם חס ושלום שהוא חוטא. אדם שחוטא, אז המשנה אומרת, תתייאש מן הפורנות. אבל אדם שהוא בסך הכל יהודי כשר ומשתדל לתקן את דרכיו, היחס הבריא הוא שהוא הולך לבטח. אני אומר את זה משל פשוט. משל פשוט מאוד, מה תגידו על אבא שבא הביתה וכל פעם שהוא נכנס הוא מקבל את הילד, או הילד שלו מגיע מהתלמוד תורה, הוא רואה שהילד עושה ככה. אתם לא זוכרים, אתם לא הייתם עוד בתלמודי תורה, אנחנו עוד היינו ילדים בדור הנורמלי שפעם היו מכים. היום העולם מתקלקל, כבר אסור להכות ילדים, אתם יודעים את זה, היום מכים את המורים, אבל הילדים אסור להכות. יש מועצת לשלום הילד, אסור להכות. שלמה המלך אמר, יסר בנך וניחק היתן מעדים לנפשך, זה לא רלוונטי.
היום יש מועצת לשלום ההורה.
בכל אופן, העולם פעם היה מתוקן. אבא שלי היכה אותי ולא הרגשתי ילד מסכן, הרגשתי ילד מחנכים אותו ואהבתי אותו, אבל היום חוצפה יסגה, זה לא רלוונטי. בכל פנים, שהמורה היה קורא בכיתה, המורה היה קורא בכיתה לילד, אז דבר ראשון מה הוא היה עושה, ככה הנגש. זו הייתה התגובה הטבעית. הוא ידע שיש סכנה שהוא הולך לחטוף. אז מי אז הייתה, כולם ידעו, ילד, המורה קורא, אם רואים פנים כעוסות, דבר ראשון הוא שם הגנה. הוא לא יודע מאיפה הרעה תבוא. זה בעצם היחד. תארו לכם שהילד שלך בא הביתה, ואתה רואה פתח הדלת, איך שהוא רואה אותך, ככה הוא שם. מה אנשים יגידו? אבא מכה. אני, אבא שלי היכה אותי מכות נאמנות, אף פעם לא נכנסתי הביתה ככה. וקרה מקרים שהוא כעס עליי והגעתי והוא תפס אותי על חם שעשיתי משהו ואפילו היכה אותי מיד שבאתי הביתה. אבל היחס שלי אליו היה יחס שהוא אבא אוהב אותי. לא הייתי בחיי בפחד. חטפתי, עכשיו התמודדתי, אם אני אוהב אותו, אמא שלי הייתה אומרת עליה שלא דוברת עכשיו, אחרי שהוא מכה אותי, עכשיו תן, לך תיתן נשיקה לאבא ביד. ככה הייתה תמיד אומרת לי. כאילו לחנך אותי, זה מכות של אהבה, זה לא מכות של שנאה. אני לא התביישתי לעשות את זה, זוכר שבליבי הרגשתי שזה לא, לא, זה לא הרגיז אותי שהיא אומרת את זה. ראיתי שזה התיישב לי על הלב. נכון, נכון. הכל, אבל זה חריגה. זו חריגה. מעט מאוד. אפסי, אפסי, אפסי לגמרי. אתם יודעים כמה יש, כמה יש בכל אזור ירושלים, יש כמה, 1,200,000 אנשים פה חיים, יהודים לצערנו פלוס ישמעאלים. כמה מיטות יש בכל אזור ירושלים של חולים? כמה מיטות יש? אולי בכל הבתי חולים בירושלים אולי 2,000 מיטות, שביניהם רובם של יולדות. זה אפסי. העולם רובו טוב. יש ועדת חריגים שצריכים לטפל בה. אבל אדם, זה לא נכון יהיה לבוא ולהגיד שהיחס הראשוני שלנו יהיה כל מיני לחיות בפחד. זה מראה על חוסר אמון, כי הבסיס שלנו חייב להכיר בשלם והמוחלט. הוא טוב, הוא שלם. הרע בעולם הוא נמצא פה בזמן שאול, והוא רק משמש כתפקיד לתקן את הפגמים. אז נכון שיש הרבה פגמים היסטוריים, אבל עדיין זה שולי מאוד לעומת הטוב, שליטת הטוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.